אם אתם נמצאים, אז תפתחו את המצלמות כדי שנדע ש... ושאני אדע, בכל אופן שאתם כאן ושאפשר להתחיל. אז מיקה, אריאל, איתמר, הילה, אם אתם כאן, מתן. אריאל כאן, אוקיי. הילה איתנו, מיקה. הילה, מיקה כאן, מתן כאן. מתן והילה. סיון אחרון. אוקיי. אוקיי. אז אני רוצה לשוחח על... על פחד ועל איך המדיטציה והדרמה יכולות לעזור לנו לפגוש פחד ולהשתחרר מאימה שלנו מהפחד. וקודם כל אני רוצה להגיד להתחיל ולהגיד שפחד זה זאת חוויה מאוד נורמלית. זאת תגובה מאוד נורמלית שמופיעה אצל כולנו, בלי יוצא מן הכלל, גם כאשר אנחנו בריאים, גם כאשר בתקופות שהכל בסדר, פחד הוא חלק ממגוון הקשת של התחושות והרגשות והתגובות האנושיות, וכמובן שבתקופות של אי-וודאות, תקופות של מגיפה, תקופות של מחלה, אז רמת הפחד עולה, ואנחנו חווים רמות יותר גבוהות, ובתקופה שזה נמשך, ושזה נמשך שוב ושוב ועוד ועוד, אז הרמות האלה הופכות, יכולות להפוך למשהו כרוני, ולמשהו שאנחנו כבר מתקבע איכשהו בתגובות שלנו, וזה לפעמים יכול להימשך גם גם כשהאיום, מה שנראה כאיום, גם כשהוא כבר לא קיים, ההרגל יכול לפעמים להזין את עצמו. אז אני לא רוצה להיכנס לרבדים הפסיכולוגיים, בהם אני לא מבין, אבל אני רוצה לדבר על מה של הדרמה ולמדיטציה יש להציע במפגש עם פחד, ובעיניי יש הרבה מאוד מה להציע. ואני רוצה להגיד גם שכמובן שבשיחה אחת אי אפשר לכלול את כל הטיצ'ינג שיש לבודה על הפחד, אני גם לא חושב שאני מכיר את כל הטיצ'ינג, ודווקא בנושא הפחד הבודה לא קיבץ, אני לא יודע אם יש איזה נושא, אבל אתם יודעים שהבודה, או מי שכן, גם הבודה עצמו מאוד אהב רשימות ומקבצים, אז אין איזה מקבץ, אני לא מכיר מקבץ שמקבץ הנחיות למפגש עם פחד, אז מה שניסיתי להעלות פה זה כמה התייחסויות וכמה אפשרויות ותרגולים שנמצאים בדרמה על טרנספורמציה שלנו, שמציעים לנו טרנספורמציה ביחס שלנו לפחד. ובעצם לדבר על תרגולים שככל שאנחנו מתאמנים בהם, אז זה לא שאנחנו לא פוחדים יותר. אני חושב שהפחד, כמו שאני מבין, הפחד הוא ממשיך להיות תגובה אותנטית וראויה שהסכנה גדולה, גם אם אנחנו ערים, אבל המידה שבה זה משתלט עלינו ושולט בנו ומנהל אותנו, פה יכולה בהחלט להיות טרנספורמציה. ובאמת הבודה דיבר במקומות מסוימים, אולי בהרבה מקומות, על הדרמה כמקלט הבטוח מהפחד ומהסבל, והוא המשיל את הניבנה, את השחרור המוחלט, כחוף בטוח, כהוויה שנעדרת פחד. אז לכולנו ברור, כך או כך, לכולנו ברור שהפחד עצמו הוא איזשהו מחסום שלנו שחוסם, שמונע מאיתנו לחוש יותר שלווים, יותר מאושרים, יותר בטוחים. וגם אני חושב שדי ברור לנו שהפחד ושלווה, או פחד ושמחה, או פחד ואושר, זה שני צדדים של אותה, איך אומרים בעברית, מוזניים? הדבר הזה שאתה שם פה ומוזניים, אוקיי? אז מספיק, אני חושב, מספיק שרמת הפחד תרד, אוטומטית אנחנו נרגיש שלווים יותר, בטוחים יותר, מאושרים יותר. אז אני רוצה לדבר על האפשרות הזאת. ושוב, להדגיש שפחד של עצמו הוא נורמלי, ויש מקומות שבהם הפחד הוא חשוב ומועיל. הוא מאותת לנו על קיומה של סכנה אפשרית, חשוב להגיד סכנה אפשרית, לא סכנה ודאית. והוא מזיק, ויחד עם זאת, למרות שהוא טבעי ונורמלי, ובאיזשהו מקום אנחנו מתוכנתים לחוות פחד כחלק מ, אם נרצה, מנגנון היכולת שלנו לשרוד, יש, אנחנו יודעים בעצמנו ש... לפעמים הוא הופך ל... הוא מזיק, הוא הופך ל... לכרוני, ובמקום להגן עלינו, הוא בעצמו פוגע בנו, הוא מחליש אותנו גופנית ורגשית, הוא משתק אותנו, ואנחנו מכירים את המצבים שכשהוא יוצא משליטה, הוא לפעמים לא בהלימה, הוא מאבד, אנחנו מאבדים, הפחד מאבד, אני לא יודע מי מאבד, אבל התודעה מאבדת, את היכולת להתנהג בהלימה עם מה שקורה, ואז אנחנו קורה שאנחנו נהיים תוקפנים ולפעמים אלימים, לפעמים אנחנו פוגעים בעצמנו ובאחרים, בניגוד לאינטרס העמוק שלנו, רק כי אנחנו מפחדים וכולנו מכירים את הסיטואציות שבהם הפחד מציף אותנו, הוא גורם לנו לכעוס על מישהו שלא פגע בנו ולא התכוון לפגוע בנו. אז איך אנחנו יכולים לגלות בתוכנו את היכולות ואת האיכויות שמאזנות ושמביאות לנו יותר בלנס והבנה ובהירות כשאנחנו במגע עם פחד? אז כאמור, פחד זה תגובה. תגובה שהוא תגובה כשיש תפיסה של סכנה. תפיסה של סכנה יכולה להיות לגמרי מדויקת ויכולה להיות לגמרי שגויה. אנחנו מכירים את זה שלפעמים אנחנו נכנסים לפחד גדול מלא כלום. הדוגמה במסורת מדברים על הנחש והחבל, בן אדם הולך בשביל, בשטח ורואה משהו, ואם זה ייראה לו, וזה נראה, יכול לראות המשהו הזה שם שמונח שרוע על הסביל, אם הוא יתפוס את זה כמו נחש, הוא נורא נורא יבהל, כל המנגנונים של הפחד יוקפצו, הוא יחווה הרבה פחד ויגיב בהתאם, ואם הוא יראה את זה כחבל או כקבל או כאיזה משהו שצינור, אז הוא יירגע לגמרי. זאת אומרת שתפיסה של סכנה יכולה להיות לגמרי בהלימה עם מה שקורה במציאות, ויכולה להיות לגמרי שגויה, וזה תלוי כמובן בהרבה גורמים, בבהירות המנטלית, בזיכרונות שיש לנו, באסוציאציות ששתות לנו במוח, ומה שבעבר הפעיל אותנו בסיטואציות דומות, מידת החוכמה שזמינה לנו, וכן הלאה וכן הלאה. אז פחד הוא לא תמיד ולא בהכרח התגובה המועילה והמיטיבה למה שקורה כרגע. והרבה פעמים הוא תגובה שהוא תוצאה מתגובה, שתוצאה מתגובה זה שרשרת. ונשאלת שאלה שאני לא יודע אם אני יכול לענות עליה, איך נדע מתי פחד הוא תגובה טובה ונחוצה, ומתי הוא איזשהו פיוז שקפץ שלא לצורך. אני לא יודע אם יש לי תשובה לשאלה הזאת, אבל אולי אם נגלה כל מיני דרכים לפגוש פחד, אז אולי תופיע בנו. אני חושב שה, common sense שלנו, הניסיון שלנו, הבהירות שלנו, האינטואיציות שלנו, כל אלה מאוד יכולות לעזור. עלתה היום, מה שאני רוצה להציע עכשיו זה כמה דרכים שונות, משלימות, לפעמים ממש מנוגדות, skillful means, איך לנהוג כשאנחנו בקשר עם פחד, וכמה משקל לתת לפחד, ומתי כן להרהר בפחד, ומתי לא להרהר בפחד, אז אלה אני רוצה לדבר. עלתה היום בקבוצה שאלה, לפעמים עולים מחשבות עם פחדים מאוד מאוד, מאוד מאוד מפחידים, פחדים, פחדי קיצון, עד כמה להיפתח אליהם או לא. ושאלה טובה, שאני עדיין לא יודע לענות עליה, אבל אני רוצה להגיד שהבודה הציע לנו, הזמין אותנו, כל מי שמאמין שהוא יכול לחיות חופשי יותר, מנוהל פחות, משוחרר יותר מדפוסים שגורמים לנו לסבל מיותר, הבודה המליץ לנו על סדרה של הרהורים שכדאי שנחשוב אותם, נהרהר בהם, נהגה בהם ונתיידד איתם באופן די יומיומי ובאופן די שגרתי. זאת אומרת, נהגה בדברים מפחידים. אז הרשימה הזאת מופיעה בכל מיני סוטרות ובכל מיני צורות, אבל אני אגיד שארבעת הראשונות וכולן מפחידות, זה להגות בכך שאנחנו לבטח נזדקן. אין לנו מנוס מזקנה. אין בן אדם שלא מזדקן, גם אם הוא חי רק יום אחד או כמה שעות, תהליך ההזדקנות הוא תהליך טבעי והוא נורמלי והוא קורה לכל אחד. בדרך הטבע אנחנו נחלה. אין בן אדם שלא חולה. אין בן אדם שלא מתישהו עובר ממצב של יחסית בריאות ליחסית חולי, או מהרבה בריאות להרבה חולי, וכל אחד תוך הרצף. חולי זה דבר טבעי, ואין מישהו שהוא מחוץ למעגל הזה. אין יצור חי שהוא לא נוטה לחלות ולבטח יחלה. אין בן אדם שהוא לא ייפרד מהיקרים לו. אין מצב כזאת. אין אפשרות שלא מתישהו ניפרד מכל מה שיקר לנו. אי אפשר לחיות מבלי שמתישהו כל מה שיקר לנו ייעלם, נאלץ להיפרד ממנו. אז זאת אמת, והאמת הנוספת, אין מצב, אין אפשרות, אין אדם שלא ימות. כל מה שנולד נוטה להשתנות, להזדקן ולמות. אז אלו הרהורים שהבודה קרא להם שהם מעצילים ונעלים ומשחררים את מי שמהרהר בהם הרבה, ואני רוצה כרגע לגעת בהרהור במוות, כי בתרבות שלנו זה נשמע דבר כמעט חולני, לפעמים, למה כל עוד אנחנו חיים, וכל עוד אנחנו צעירים, וכל עוד אנחנו הכל בסדר, למה להרהר במוות? זה משהו שהתרבות עושה הכל או הרבה כדי להדחיק, כדי לבודד. ויחד עם זאת, יש בזה משהו מאוד מאוד משחרר, כי אנחנו, יש לרובנו, כל אחד יבדוק בעצמו, המון המון מטענים של הדחקה, של הסתרה, של התעלמות, כי המוות כל כך בלתי נתפס, וכל כך משהו שלא ניתן לנו להתקרב אליו, ואכן יש משהו בלתי נתפס במוות, אני לא חושב שבאמת אפשר לתפוס, אני חושב שיש במוות הרבה מסתורין, אם מתנו, ויש כאלה שסבורים שמתנו הרבה פעמים, אנחנו לא זוכרים את זה, זה לא זמין לנו, ו... כל מה שאנחנו יודעים על מה שקורה מעבר למות הגוף, זה הכל רעיונות, ספקולציות או תובנות שיש לאנשים אחרים, ואנחנו או מאמינים או לא מאמינים, אבל אין לנו מידע ישיר. ויחד עם זאת, היכולת המחיר שאנחנו משלמים, שכל אחד מאיתנו משלם כדי להדחיק, כדי לא להתקרב, כדי לא לחשוב, כדי לא להרגיש את מה שהקרבה עם המוות עשויה לעורר בנו, המחיר של ההדחקה הזאת הוא שהוא גובה מאיתנו המון המון אנרגיה, והוא גורם לנו לחיות בצורה מאוד מוגבלת. כי יש משהו שמפחיד אותנו, כי יש משהו שאנחנו לא מסוגלים באמת להיפתח אליו, ובין אם זה המוות שלנו, בין אם זה מוות של יקרים לנו, אני לא רוצה לשפוט, יש אנשים שמגיעים לגיל מבוגר וכבר כמהים שהכל יסתיים, אז המוות לא מפחיד אותם, יש סיטואציות כאלה, לפעמים המוות נראה אלטרנטיבה הרבה יותר עדיפה מאשר החיים האלה, התלות הזאת, החוסר עצמאות או הכאבים האלה, אז יש סיטואציות כאלה, אבל רובנו, כל עוד אנחנו מאמינים שנכונו לנו עוד שנים של יחסית בריאות, של יחסית שמחה, של יחסית אהבה וקשר, אז המוות הוא משהו שאנחנו, קשה לנו להתקרב אליו. ואומר הבודה, ההרהור במוות הוא הרהור נעלה, הוא אולי, הבודה קוראת, ואחד הסוטרות אומר, זה ההרהור הנעלה ביותר שבן אדם יכול להרהר בו. ואני מהמקום המאוד צנוע שלי לא מתתי, ולא הייתי בסיטואציה שהמוות היה, שעמדתי למות, אבל היו סיטואציות לא מעט שבהם תפיסת הבריאות שלי נשמטה, והרגשתי בסכנת מוות, בסכנה של משהו מאוד בריאותית, מאוד מסוכן קורה לי, או סכנה של תאונה, תאונת טיסה או תאונה, אז היו את הסיטואציות האלה, ואיכשהו בדרך שלי אני לקחתי את ההצעה של הבודה, והתחלתי ועדיין נפתח עוד ועוד אל האפשרות של מותי, המאוד לא משמחת, המאוד לא רצויה, אבל משהו בי פתוח להרהר בזה כאשר הפחד עולה, או כאשר עולה סיטואציה שהיא מאיימת על החיים שלי, או על מישהו שיקר לי. ואני עברתי ועובר תהליכים והתנסויות מאוד מספיק חזקות, שוב, זה הכל תודעתי, זה לא קורה במקום אחר חוץ בלב ובתודעה, אבל ככל ש אנחנו מסכימים ומתקרבים לפחד של המוות, ומסכימים לדמיין, ופה אין לנו אלא לדמיין, כי אנחנו עדיין חיים, כולנו, אז לדמיין איך זה נראה, ומה קורה, ומה נאבד מאיתנו, ובטקסטים הטיבטיים יש תיאורים מאוד פלסטיים וויזואליים וגופניים על כל תהליך השלבים ש שבן אדם עובר כשהוא מת, מההתייבשות של של כל הנוזלים לאובדן לקריסה של השמיעה, לקריסה של הראייה, לקריסה של הטעם וכן הלאה וכן הלאה. אז מי שמתעניין יכול לקרוא, ואני ממליץ, כי זה גם חזק ובעיקר זה משחרר, אבל רק אם זה יש לכם את המשיכה הזאת, את הקריאה הזאת, את העניין הזה, זה לא קל, אני מודה, אבל ככל שאנחנו מתיידדים ומדמיינים, מה שאנחנו עושים בעצם, זה אנחנו מתיידדים עם הפחד הזה של המוות. הרי את המוות עצמו, עד שזה לא יקרה, לא נדע. מבטיחים לנו המורים הגדולים שהפחד, שהמוות הוא לגמרי, לגמרי בסדר, שאין שום בעיה עם הפחד, עם המוות, שמה שקורה כשאנחנו מתים, זה אנחנו פשוט עוברים ממצב תודעה של קשר עם גוף למצב תודעה של קשר בלי גוף. אז יש שם איזושהי המשכיות, אפשר להאמין, אפשר לא להאמין, up to you, לא על זה אני רוצה לדבר, אבל מה שאני רוצה לדבר זה כשאנחנו מהרהרים, ככל שאנחנו מהרהרים במוות, אנחנו יותר נפתחים לאפשרות או מגוון אינסופי של אפשרויות, שהוודאיות שזה יקרה, זה מה שמשותף להם. איך זה יקרה, מתי זה יקרה, באיזה אופן, אין לאף אחד כזה שמץ ומושג, אבל זה יקרה. וככל שאנחנו מתיידדים עם זה, אז פחד לפחד לא מנהל אותנו. שאנחנו מסכימים למות, ברגע שאנחנו מרגישים שאני מסכים לגמרי למות, משתחררת המון המון אנרגיה של דאגה ושל פחד, ומופיע שקט מאוד גדול, שלווה מאוד גדולה, שמדיטציה רגילה לא יכולה להביא. האנרגיה שמשתחררת שאנחנו מפסיקים לפחד, גורמת לנו לשקט עמוק, לתחושה של חיבור עמוק, תחושה של חיות מאוד מלאה, והתחושה הזאת היא יכולה ללוות אותנו בחיים, והיא יכולה והיא מלווה אותנו בחיים ככל שאנחנו קרובים ומתיידדים ברעיון הזה עם האפשרות הזאת של המוות. אז הבודה אומר, אם אתם רוצים לפחד פחות מהמוות, תהרהרו בו הרבה ותיתנו לו להיות ידיד קרוב שלכם, שמנחה את הבחירות שלכם. כשנרגיש שבאמת העתיד שלנו לא ברור, יהיה לנו הרבה יותר אכפת איך אנחנו אוהבים, ואת מי אנחנו אוהבים, ומה אנחנו עושים. הקדימויות שלנו בחיים, של מה נבחר, ומה אמיתי ומה שולי, משתנות שאנחנו בקשר עם הראיות של החיים, עם הייחודיות של החיים, עם הערך העצום של כל עוד אנחנו חיים, ואז אנחנו בוחרים בחירות שהן הרבה יותר בהלימה עם מה שבאמת חשוב לנו בחיים, ומפסיקים לעשות המון דברים שלפני זה נראה לנו חשוב, אבל בקרבה עם המוות נראה לנו שטויות. זה באמת מה שחשוב לי, בשביל זה אני באמת חי. אז זה נותן לנו איזושהי תחושה הרבה יותר חזקה של חיבור לחיים, של ערך לחיים, ומפתח אחר לבחור את הבחירות שלנו, מפתח שהוא הרבה יותר קרוב, כך שיבוא מותנו, וזה עוד הרהור שמוצא במסורת, ונהרהר, הנה, זה היום האחרון של חיי, אני מסתכל על כל חיי אחורה, האם אני שלם עם איך שחייתי? ושאלה שמאוד כדאי וחשוב לשאול אותה, אם זה היום האחרון של חיי, ואני מסתכל על כל חיי, כאיזה מניפה שפרוסה, כאיזה דרך, האם חייתי היטב? האם אני מרגיש טוב ביחס לחיים שלי? ואם כן, אנחנו יכולים למות בשקט. אם לא, מה אפשר לשנות בחיים שלי? מה אני יכול לעשות אחרת, כדי שביום שזה יגיע, אני אוכל להזדקות על הגוף הזה בשמחה. תודה רבה שהיה לי את הגוף הזה, תודה רבה שהיה לי את האפשרות אותי. עשיתי בו שימוש כמיטב יכולתי, לא בזבזתי את חיי. ואלה הרהורים שמצויים במסורת, ואני חושב שככל שאנחנו מוכנים להתקרב אליהם ולעשות אותם, אנחנו מתכווננים בבחירות שלנו מרגע לרגע, יום יום, איך אנחנו מדברים עם הילדים שלנו, מה אנחנו עושים עם היום הזה, מה אנחנו עושים במפגש הזה, משהו בתוכנו מסתנכרן עם הערכים באמת חשובים של החיים שלנו, כך שכשנחזיר את המפתחות, לא תהיה בנו חרטה ולא תהיה לנו רגש או הרגשה שלא עשינו שימוש טוב לדבר הרב ערך הזה, שזה חיים בגוף אנושי. אז הרהור בוודאות מותנו עשוי מאוד מאוד לשחרר. אז זה כיוון אחד של חשיבה, שהוא לקחת את הפחד אולי הגדול ביותר, ולהקדיש לו הרבה מחשבה והרהור. יש עוד סוגים של עבודה, והסוג השני, או קבוצה שנייה, זה מפגש אינטימי עם הפחד, שהוא מתחיל בסוג של חיבור לגוף. ודיברנו על זה בבוקר, כשאנחנו חווים פחד, אז זו תגובה, והתגובה הזאת היא לא נעצרת, היא מעוררת שרשרת של תגובות גופניות, משהו בגוף מתכווץ, כולם מרגישים, כולם יודעים שמפחדים, משהו מתכווץ, אז איפה הקיבוץ הזה? מה מתכווץ? איך זה משפיע על הנשימה? מה זה מעורר בנו? האם אנחנו שמחים שאנחנו מפחדים, או האם אנחנו כועסים על עצמנו שאנחנו מפחדים? ותשימו לב שרוב הזמן, אלא אם כן אנחנו בפחד יזום ומכוון, כמו, אני לא יודע, אתם הולכים לעשות פארק מים ויש את הזה, אז מפחדים, אבל זה משמח, כי הפחד הזה הוא בשליטה והוא משחרר אדרנלין. אבל ברוב המקרים פחד יפעיל בנו סלידה ודחייה וכעס יופנה, או כלפי הגורם של הפחד או כלפי עצמנו, שגרמנו לעצמנו לסיטואציה כזאת מפחידה. אז יש שם, יש שם קיבוץ ויש שם דחייה ויש שם היחזות. והגורם שגורם לפחד, מה שמאיים, מכיוון שאנחנו מתנגדים אליו, ואתם זוכרים, מתנגדים, אז אנחנו נאחזים בו, אז הוא מתנפח בתודעה שלנו. אנחנו נאחזים במשהו, יש בזה, יש מהדבר הזה יותר בתודעה שלנו, אז מפחד כזה שנאחזנו בו, זה יהיה פחד כזה, ואנחנו, כמו שאומרים בעברית, לא נראה ממטר, הכל יהיה רק פחד, כי נאחזנו בו, כי התנגדנו לו. אז הפחד הזה גדל, והכאב בגוף גדל, כי אנחנו מפחדים, מפחדים לפחד, מפחדים להרגיש, אז משהו שהיה כזה, נהיה כזה, וגם האני, התפיסה של האני, תשימו לב שאתם מפחדים, כמה אני יש בתודעה שלכם? יש מעט אני, או יש הרבה אני בתודעה שלכם? מה קורה לתפיסת האני בתודעה? יש יותר, נכון? כשאנחנו מפחדים, אז כל מה שקשור לפחד, הגורם המאיים, חוויית הפחד עצמו ותפיסת האני מתנפחים, ויש הרבה אני ויש הרבה פחד, והגורם שמפחיד נהיה מאוד מאוד גדול. וקשה מאוד להתנהג שבתודעה שלנו היא כל כך עמוסה בכל כך הרבה אובייקטים מנופחים וגדולים. אז מה שעוזר לנו, וכמובן, אתם יודעים את זה, הראש מתמלא במחשבות, מתמלא בסערות, ואנחנו מאוד מאוד עסוקים, מאוד מאוד. אז מה שעוזר במקרים של פחד, במקרים של פחד כרוני, אם תרצו חרדה, דאגה, פאניקה, וקודם כל לדעת, אוקיי, יש פה פחד, יש פה, עכשיו, זה עכשיו, הנה הפאניקה, הנה הדאגה, זה האורח שנמצא כרגע בתודעה, ולהביא תשומת הלב אל הגוף, ולראות איך זה בגוף, ולקרקע את עצמנו בגוף, כי הגוף יציב יותר, הוא תזזיתי פחות, איך זה מרגיש בגוף, איך מרגישה הנשימה, איך מרגיש החיבור עם הקרקע, וכמה שיותר להתקרקע, ולהיות בפיזיות של התחושה הגופנית, וככל שאנחנו מקרקעים ושוב ושוב מחזירים את התודעה, כי התודעה כל הזמן תברח למעלה, ואנחנו נחזיר אותה חזרה אל הגוף ואל הנשימה ואל הצעדים ואל הישיבה, ככל שנתקרקע, אז למיינד יהיה עוגן נוסף, לא רק הפחד המנופח, אלא גם נשימה, גם תחושה, גם צעדים, ובהכרח הפחד הזה קצת יחזור לפרופורציות, זה קצת הניפוח שלו, היחזות שלו קצת תקטן, ותיכנס שם יותר בהירות. וזה המקום שכשאנחנו מתרגלים מדיטציה עם אנשים, או עם עצמנו, כשאנחנו דואגים ופוחדים, הקרקוע בגוף הוא מייצר הרפיה, כי אנחנו יותר תשומת הלב, ואנחנו, המודעות, יותר עם משהו יציב וחי, ופחות עם הרעיונות, אז משהו בנו נרגע, משהו בנו מתקרקע. וכמובן, כמו שאמרתי אתמול, המון המון חמלה, אין ספור חמלה לעצמנו, כי מן הסתם, כמו שאתם זוכרים, שמשהו מפחיד, משהו לא נעים קורה לנו, אנחנו ניתה לסלוד את הדבר הזה וגם את עצמנו. נחשוב שאנחנו לא בסדר, נחשוב שאנחנו לא שווים, שאנחנו לא יוצלחים, שאנחנו לא מסוגלים לרפא את עצמנו. לא נהיה מספיק ידידותיים עם עצמנו, אז כמה שיותר להזכיר לעצמנו שאנחנו ראויים עכשיו יותר מבכל מקום אחר, רגע אחר, לאהדה ולאכפתיות ולאמפתיה. אז זה נורא, נורא חשוב. והשלב הנוסף לכל אלה זה האפשרות שלנו להתיידד עם הפחד. ולהתיידד עם הפחד זה מצד אחד זה הדבר הכי מפחיד, ומצד שני הדבר הכי, אולי הכי משחרר. כי מה שקורה זה כשאנחנו לא מסכימים לפחד, אנחנו מתחילים לפחד לפחד. נוצר פה פחד שהוא buffer, הוא איזה סוג של חומת הגנה בינינו לבין הפחד המקורי. יש את הפחד המקורי, ויש את הפחד להרגיש אותו, ואני מאוים ומשותק על ידי הפחד להרגיש את הפחד, ואז אין לי קשר עם הפחד המקורי. וככל שאני מסכים לפחד, ככל שאני אומר לעצמי, אוקיי, יש באמת מפלצת בחדר, יש באמת משהו, והלב ככה דופק, והדופק, ואני מזיע, ואני נושם, והחוויה היא ממש, ממש הרבה פחד, האם אני יכול להזכיר לעצמי שזה בסדר לפחד? שאין בן אדם שלא מפחד. האם ראיתם פעם בן אדם שלא מפחד? יש משהו מאוד נורמלי וטבעי בפחד. בכל שאני מסכים לפחד, אז הפחד לפחד מתכווץ ואולי נעלם, ואני בקשר עם הפחד. ולהיות בקשר עם פחד זה להיות בקשר עם משהו שהוא מאוד חי. הלב רוטט, מחשבות מפחידות, וככל שאני מסכים להיות עם הפחד, הוא מקבל צורה יותר ויותר, מה המילה, משהו שאפשר להסתכל עליו. כל עוד אני לא מסכים לפחד, הפחד הוא בלתי נסבל. כשאני מסכים לפחד, יש לו איזושהי צורה, יש לו איזושהי הרגשה, יש איזושהי מחשבה שאני יכול להיות איתה בקשר. וכשמסתכלים לשד בעיניים, למפלצת בעיניים, ואנחנו מכירים את זה מסיפורי ילדים, כשמסכימים להסתכל לה בעיניים, אנחנו רואים את האנושיות שלה. היא פחות מפחידה, יש צבע שם, יש שם פנים, יש שם צורה, אנחנו רואים שגם היא מפחדת, אנחנו רואים שהיא מפחדת מאיתנו יותר ממה שאנחנו מפחדים ממנה, זה הופך למשהו אנושי שאנחנו יכולים להיות איתו בקשר. אז כשאנחנו לא דוחים את עצמנו ולא דוחים את הפחד, אנחנו מסכימים להיות איתו בקשר, אז משהו בכל הנפח של המפלצת, כל הניפוח הגדול הזה חוזר לממדים יותר אנושיים, ואנחנו מרגישים את האנושיות שלנו, אנחנו מרגישים את הפחד, אבל אנחנו כבר לא, פחות מפחדים לפחד אותו. אני חושב שאני מדבר על משהו שכולם מכירים. אתם מכירים את המצב שפחד הוא בלתי נסבל, ואנחנו, לא, אחרי זה נושמים, רגע, טוב. ואנחנו מתקרבים לזה, ואנחנו יכולים להיות איתו בקשר. זה משהו שקורה לכולנו, אני לא מדבר פה על איזה תהליך מיסטי הוא לא כל כך מוכר לנו, ואנחנו לא כל כך זוכרים כמה זה אפשרי לנו. אז משהו נהיה יותר, ואז אנחנו גם יכולים להיות יותר בחמלה, יותר בחמלה לעצמנו, יותר, הכל נהיה לנו אפשרי יותר, חמלה לפחד. ואז אפשר לעשות שני דברים, ואני אומר אותם, אפשר לעשות אותם גם בנפרד, כל הדברים שאני אומר פה, כל הצורות תרגול האלה, אפשר לעשות אותם בנפרד, ואפשר לעשות אותם גם באיזה סוג של רצף. לפעמים טוב להשתמש בהיגיון, ולהשתמש בעובדות או מידע, ולהסתמך על מה שידוע לנו בקשר לפחד שמפחיד אותנו. לפעמים זה מאוד יעזור לנו. שימוש בהיגיון, שימוש בלוגיקה, לראות כמה זה באמת מסוכן, ומה באמת הסיכויים שהדבר הזה הוא פטלי. וקורה מקרים כאלה, הרבה מקרים שאנחנו נכנסים לאיזשהו סרט, הבן שלי מתגייס לצבא, הולך לקרות עוד כמה זמן, וזה כבר עכשיו מפחיד אותי. מה, הוא ילך להיות שם בחברון, הוא ילך להיות שם בלבנון, הוא ילך להיות שם בעזה, מפחיד אותי. וככל שזה מתקרב, אז הפחד הזה יותר מוחשי. ומה שעוזר לי, זה שאני מצד אחד עושה את מה שאני יכול כדי שזה לא יקרה, מעט מאוד, שזה אומר מעט מאוד, אין לי כמעט מה לעשות. ומצד שני, אני מזכיר לעצמי שרוב השנים, רוב אלה שמשרתים בשטחים, חוזרים הביתה והם בסדר. כן, לא קל לשרת בשטחים, לא קל להיות בלבנון, לא קל להיות בצבא בכלל. אבל עוזר לי לראות שרוב האנשים עוברים את זה, ומשהו נרגע. זה, אני עדיין לא רוצה, אני מאוד אשמח שהיא תהיה לו בחירה אחרת. אני מאוד אדאג אם הוא יהיה בסיטואציות כאלה, אבל משהו בי מזכיר לעצמי שהסיכויים שבאמת יקרה לו משהו מסוכן, הם לא גדולים. ולייקווייז, רובנו ככל הנראה נעבור את הקורונה הזאת. לא יודע אם כולנו, לא, אין לי, לא מתנבא בזה, אבל כשאני יוצא לרחוב, וכשאני הולך לפגוש אנשים, אז אני כן נזהר במידה שאני חושב שצריך להיזהר, אבל אני מזכיר לעצמי שככל הנראה, לא זה מה שיקרה לי או, או למי שאני אוהב, ושוב, עדיין יש אנשים שהם בהחלט בקבוצת סיכון, והם צריכים בהחלט לשמור על עצמם יותר, וזה לא שהווירוס הזה לא מסוכן, וזה לא שהוא לא קוטל, אבל אם אנחנו יודעים לאגן את הפחדים שלנו בעובדות, או בסטטיסטיקה, אז משהו מתאזן. ושוב, אני לא אומר שזה לא מפחיד, אבל אני מזכיר לכם שכשיש משהו שהוא מפחיד, אז מכיוון שהוא מפחיד, אז הוא מתנפח, התודעה נאחזת בו, והוא מתנפח והוא נראה, זה מה שמחכה בחוץ. אם נצא החוץ, אז זה מה שמחכה בחוץ. דוגמה שאפשר לראות אותה, זה איך התודעה מתעתעת בנו, כשהתודעה פוגשת משהו שהיא נאחזת בו, בין אם הוא נעים או בין אם הוא לא נעים, כמה אחיזה מנפחת את האובייקט. אז תזכרו שהייתם צעירים, וקמתם בבוקר והלכתם לראי, והסתכלתם בראי וראיתם חצ'קון. זכור לכם הסיטואציה שהלכתם לראי, ראיתם חצ'קון? אז אני שואל אתכם, האם ראיתם משהו חוץ מהחצ'קון בריא? ואתם תגלו שלא ראיתם שום דבר. לא היה שם פנים, לא היה שם עיניים, לא היה שם חיוך, לא היה שם שערות, היה רק חצ'קון. זה מה שהיה. כי התודעה כל כך דוחה את זה, וזה כל כך מפחיד, וזה כל כך מעצבן שאין. ואנחנו מסתכלים על אנשים אחרים, ואנחנו רק רואים חצ'קון. ואותו דבר, אגב, דברים שאנחנו רוצים. אני שונא לקנות נעליים, ממש, אני שמרן, ובשבילי זה סיוט, כי אני צריך את הנעל שקניתי לפני 5 שנים, ואף אחד לא מייצר אותה, אז אני, כשאני מתחיל לחפש נעליים, אני מחפש את החנות שעוד מוכרת את הנעליים, ואז מה אני רואה? אני רואה רק נעליים, אני לא רואה בן אדם, איזה נעליים אתה לובש? חנות, איפה הנעליים? המיינד תקוע על נעליים, המיינד תקוע על מה שאנחנו רוצים, על בן זוג, על הריון, על... זה מה שאנחנו רואים, רק את הדברים שתודעתנו נאחזה בהם, זה הדבר היחיד שאנחנו רואים. אז עוזר להזכיר לעצמנו שפחד בדרך כלל, זה, יש הרבה אפשרויות במה שהעתיד יביא, אין לנו שליטה ואין לנו ודאות, הפחד הוא בדרך כלל האפשרות הגרועה ביותר, התסריט הגרוע ביותר, ה-worst case scenario, ומכיוון שהוא מפחיד, ומכיוון שאין לנו תשובה אליו, אז התודעה נאחזת ב-worst case scenario, מנפחת אותו, וזה מה שיש. כל הזמן אני רק, זה מה שיש, התסריט הגרוע ביותר. אז כשאנחנו מזכירים לעצמנו שזה רק אפשרות אחת, ושיש עוד הרבה מאוד אפשרויות, יש עוד הרבה מאוד אפשרויות של מה שיקרה בשנה הקרובה, בשנים הקרובות, בשבוע הקרוב, וכל אחת מהם לא פחות אפשרית, אז משהו בתוכנו נרגע. ההיגיון עוזר לנו לראות יותר ברור ולראות, כן, באמת נאחזנו במשהו. זה עדיין מפחיד, זה עדיין יתפוס הרבה תשומת לב, אבל אנחנו רואים עוד אפשרויות. יש עוד אזורים בפנים שאין בהם חצ'קון, והם דווקא לא פחות יפים ממה שהיו פעם. אז זאת עובדה, זאת אפשרות נוספת. ואפשרות נוספת, ואיתה אני אסיים הפעם, היא ממש ההפוכה. היא, ובעיניי היא לא הפוכה, היא רק להיגיון הפוכה, היא הקודמת אנחנו הסתמכנו על ההיגיון ושימוש בעובדות ובמה שידוע לנו, עובדות זה מה שידוע לנו. המדיטציה והדרמה במידה רבה, בעיניי, מלמדת אותנו מהיום הראשון שלמדנו, שאנחנו מתרגלים מדיטציה, לשהות עם אי ידיעה ולשהות עם חוסר ודאות. תחשבו מה זה מדיטציה. אנחנו עוצמים את העיניים ואין לנו מושג מה יקרה ברגע הבא. אין לנו מושג אם תופיע מחשבה ואיזה מחשבה, אם יהיה, התודעה תהיה שקטה או תודעה תהיה רועשת, אם התודעה תאסף או דווקא תתפזר, אם יופיע כאב או יופיע דווקא שלווה. נכון שזה מה שקורה במדיטציה? וזה נכון שבמדיטציה זה קורה מרגע לרגע? כל מה שיש לנו מדיטציה זה להיפתח אל הרגע הזה, להרפות ממנו ולהיות פתוח לרגע הבא. אז באיזשהו מקום מדיטציה מלמדת אותנו את האפשרות האנושית, האוניברסלית, של לשהות באי ידיעה, בחוסר ודאות, ואני אפילו אגיד חוסר שליטה. והנטיות החזקות שלנו, מאוד טבעי, גם שלי, כשיש פחד, אנחנו רוצים שליטה, אנחנו רוצים קרקע יציבה. וזה נורמלי, וזה טבעי, וכולנו מעדיפים, אם תהיה לנו קרקע לא יציבה וקרקע יציבה, כולנו נבחר בקרקע יציבה, וזה בסדר גמור. אבל עדיין, אנחנו מבינים שחלק גדול ממשחק של להיות יצור חי, זה שאנחנו בקרקע לא יציבה. לפעמים הקרקע ממש לא יציבה, ועד כמה אנחנו יכולים להרפות את ההרגל שלנו להיות כל הזמן בשליטה. להיות בשליטה זה להיות בהרגשה של אני יודע מה הולך לקרות ואני על זה. אוקיי? ואם תשימו לב, הצורך שלנו בשליטה, למרות שהוא מאוד מובן, מאוד נורמלי, מאוד אנושי, ואנחנו כולנו בעדו במידה רבה, הוא בעצם משמר אותנו ברמה כזאת או אחרת של חרדה, כי באמת אי אפשר לשלוט, באמת אי אפשר לדעת מה יהיה ברגע הבא, באמת אי אפשר לדעת מה יקרה מחר, מה יקרה עם המשפטים, מה יקרה עם הדמוקרטיה, מה יקרה עם המחלה, מה יקרה עם המזג אוויר. אפשר לעשות כל מיני תחזיות, אפשר לתכנן כל מיני תוכניות, אפשר להצטייד בכל מיני second plan ו-third plan וככה וככה, אבל באמת לשלוט במה יהיה, ואנחנו לומדים את האומנות הזאת של להרפות מהצורך בשליטה, ותשימו לב, תשאלו את עצמכם עד כמה נוכחתם בזה, גם מרפא את הנטייה של החרדה. חרדה מוזנת משליטה, וככל שאנחנו מנסים להשיג שליטה, אנחנו בעצם מזינים את החרדה שאומרת, צריך לדעת מה יקרה, צריך לדעת מה יקרה, וככל שאני מרפא, מהצורך לדעת מה יקרה, אני פחות מוטרד מהעתיד, זה לא שאני לא מוטרד, זה לא שלא אכפת לי, אבל אני יודע יותר לסמוך על הנוכחות ברגע, לסמוך על מודעות, לסמוך על שהייה פתוחה עם מה שקורה, ואני פחות אובססיבי למה יקרה, אז רמת הדאגה יורדת, והצורך בשליטה יורד, הם באים ביחד, צורך בשליטה ודאגה, הם כביכול אחד אמור למנוע את השני, אבל אחד בעצם מזין את השני, אז ככל שאנחנו לומדים להרפות עוד ועוד, שוב ושוב אל תוך הרגע, אנחנו מוצאים שהרגע הנוכחי והתודעה הערה, היא הבית היחידי שיש לנו, היא המקום היחידי שאפשר להיות פה בשקט, זה כאן ועכשיו עם הגוף הזה, עם התודעה הזאת, כפי שהם כרגע. וככל שאנחנו נפתחים לזה, אז משהו בנו נרגע. זה לא אומר שלא נדאג לבריאות שלנו, וזה לא אומר שנעשה את מה שצריך כדי להבריא, וכדי לשנות את מה שצריך לשנות, ולטפל מה שצריך לטפל, אבל תהיה לנו גם את האפשרות, שגמרנו את כל זה, לנוח, ובאמת לנוח, ולא רק לנוח וישר להתחיל לדאוג מה יהיה ברגע הבא. כי זה מה שקורה כשאין לנו את האפשרות הזאת, וכשאנחנו לא יודעים את האפשרות להרפות בתוך הרגע, אז אין לנו אף פעם מנוחה. כי תמיד העתיד לא ידוע, אז אנחנו תמיד בחרדה. אז אתם רואים מה אני מנסה להגיד פה? היכולת הזאת להרפות ולהתיידד עם אי הידיעה, היא יכולת מבריאה שעוזרת לנו גם, אנחנו גם יותר טובים בהתמודדות אחרי זה, כי אנחנו לא עושים את זה בצורה חרדתית ואובססיבית, כי אנחנו מצאנו מקום לנוח, גם כשאין לנו תשובות, וגם כשעוד לא ברור, וגם כשעוד לא הוחלט, אז אנחנו עושים את זה בצורה יותר מיומנת, אז זה עוזר לנו פחות להיות מנועלים על ידי הפחד. אז בוא נשב ביחד איזה דקה או שתיים, אז תודה על ההקשבה. אנחנו נצא עכשיו למדיטציה בהליכה. אם מישהו, כן. אם מישהו רוצה פגישה איתי, אז אפשר.